שלום לכל מי שמצטרף לפרק הזה של הבריקדה, אני עטילה שומפלבי, ואנחנו בעיצומה של מערכת בחירות, ולכן החלטתי שבפרק הזה אנחנו נדבר על סקרים, או שקרים, תלוי. הסוקרים ברחבי העולם, גם בישראל וגם בארצות הברית וגם במדינות נוספות, חטפו בשנים האחרונות לא מעט ביקורת, כי טענו שהם משקרים, או נותנים נתונים לא נכונים. בקיצור, אף אחד לא באמת מבין איך הסקרים עובדים, ולכן הסקר שקר הפך לסוג של כללה כזו שמתרוצצת בעיקר ברשתות החברתיות. אז נכון, עולם הסקרים השתנה בשנים האחרונות, הוא השתנה מאוד, זה לא מה שהיה פעם, לא מתקשים מטלפון חוגה לטלפון חוגה של סבתא ולשאול אותה איך היא מצביעה, יש כל מיני סוגים של סקרים, וביקשתי מעדי גבע שהיא סמנכלית מכון המחקר מדגם, אולי אחד ה... מכונים הכי מוכרים והכי גדולים במדינת ישראל, של בראשות מנו גבע, להצטרף אלינו לפרק הזה כדי לנסות וקצת לפצח, אולי גם לתת טיפה הסברים לכל מי שאוהב פוליטיקה, על שיטת העבודה ושיטת הפעולה של מכוני הסקרים בימינו אנו, וגם להבין איך מפצחים את התנועה של הבוחרים, את המגמות, מה זה סקר יומי, מה זה מגמה, מה זה מחקר, מה זה סקר עומק, אם יש בכלל דבר כזה, מנו גבע לא אוהב את המשפט הזה, את המילים האלה, אז אולי הבת שלו, הסמנכלית, אולי כן תסביר לנו מה זה. בכל מקרה, את הפרק הזה אני מקדיש לסקרים. אני מקווה שכולנו נצא מפה הרבה יותר חכמים לגבי כל מה שקורה בתחום הזה, אז נקבל את עדי גבע. שלום עדי.
היי עטילה.
תגידי, משהו בפתיח שלי מעצבן אותך, משהו לא דייקתי, משהו אני מפספס משהו עם הסקרים בתקופה האחרונה?
לא, קודם כל, שום דבר לא מעצבן אותי בפתיח. כשאתה אומר, סקרים, שקרים, אני מבינה שיש כזאת תדמית, וכשמשהו מעצבן אותך, זה אומר שזה לוחץ לך על איזשהם נקודות מסוימות. אז האמת שלא, אני בטוחה במה שאנחנו עושים, אז אני פה בשביל להסביר.
אז בואי נדבר רגע. מה זה סקר ב-2021? איך זה עובד? עדיין מתקשרים בטלפון, שואלים אנשים, תגיד אם אתה מוכן, עושים מיקסים על טופס, או שזה הרבה יותר מתוחכם? איך זה עובד כיום?
אז תראה, באמת, היום אנחנו בשילוב, אנחנו בעידן של שילוב של טלפון ואינטרנט. יש היום עדיין אוכלוסיות שהן בעצם לא נגישות לפאנלים האינטרנטיים, אז אנחנו חייבים, בשביל לתת להם ביטוי, כן לדבר איתם בטלפון. זה יכול להיות האוכלוסייה הוותיקה יותר, חברה חרדית, חברה ערבית, המבוגרים בהם, שהם פחות נגישים לטלפון, אז אותם בעצם אנחנו כן, לאינטרנט, סליחה, אז אותם בעצם כן אנחנו דוגמים בטלפון, באופן טלפוני, ובאינטרנט זה בעצם שאר אוכלוסיות, היום תרצה להתקשר לצעיר, רק בשביל לחפש אותו אתה כבר יוצר הטעיה של הסקר בטלפון. אז חייבים לדעת לעשות את השילוב הזה.
כמה אנשים משתתפים בסקר נורמלי? כאילו בסיסי כזה לגמרי, משהו כמו, למי תצביע אם הבחירות היו נערכות מחר? כמה אנשים בנורמה?
הסקר המצוי בדרך כלל משתתפים בו 500 נשאלים. עכשיו, אני לא אעלה אותך יותר מדי, אבל תלוי בעומק החיתוכים שרוצים לעשות. אתם אוהבים את המילה עומק, שמעתי שהשתמשת בזה, אבל תלוי בחיתוכים שרוצים לעשות. תלוי באיזה אוכלוסייה רוצים להתמקד, בדרך כלל שעושים סקר מצוי זה 500.
ו-500 איש אמורים בעצם לייצג את החברה הישראלית, את הזרמים הפוליטיים בחברה הישראלית, זה אפשרי בכלל?
בטח, מה שחשוב ב-500 נשאלים זה באמת לשמור על הייצוגיות, על הפרופורציות, כמו שהם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ברגע שאתה שומר על הייצוגיות בצורה נכונה, וכל אוכלוסייה או אזור גיאוגרפי, או מגדר, או גיל, מקבל את הייצוג הנכון שלו באוכלוסייה, זה בעצם יוצר לך את תמונה מייצגת של כלל האוכלוסייה. כמובן שיש לך את טעות הדגימה, אבל עדיין זה יוצר לך תמונה מייצגת של כלל האוכלוסייה. כן אפשר להגיד, הציבור חושב ש...
את יכולה בבקשה להסביר לי איך מרכיבים את 500 האנשים האלה? כלומר, איזה קבוצות, מה מספרם בתוך ה-500?
תראה, בדרך כלל... אנחנו מכניסים יש את האוכלוסייה היהודית והחברה הערבית, אז בעצם החברה הערבית מהווה 15% מגילאי 18 פלוס, זה חייב להיות בא לידי ביטוי לייצג בסקר. בתוך האוכלוסייה היהודית יש לך את העולים שחייבים לבוא לידי ביטוי בסקר, ובתוך כל בעצם אוכלוסייה כזאת יש לך את התפלגות המחוזות, יש לך את ההגדרה, בעצם יש לך בתוך היהודים, איך הם מגדירים את עצמם מבחינה דתית, ודת אצל בחברה הערבית, וכל דבר כזה שומר על הפרופורציות, יש לך את השכבות של זה בתוך האוכלוסייה, כל אוכלוסייה יש לך את השכבות, ובעצם ככה אנחנו שומרים ודואגים שיהיה ביטוי לכולם.
והידיים שלכם לא רועדות כשאת צריכה עכשיו למסור למועמד לרשות ממשלה או לציבור דיווח ודוח מצב מתוך 500 איש על למי יצביעו אנשים, הרי זה די מלחיץ.
תראה, הידיים לא רועדות, כי יש הבדל בין ידיים רועדות ללהבין את גודל האחריות. אנחנו מבינים את גודל האחריות. הידיים לא רועדות, כי אנחנו בטוחים במה שאנחנו עושים. כן, אנחנו מבינים שאנחנו משדרים סקר בחדשות, יש לו אימפקט מאוד גדול. לכן אנחנו גם עובדים עם מגמות. זאת אומרת, אנחנו לא כל סקר קיצוני, נוציא אותו איזיז, יש שיטות סטטיסטיות, גם לעשות מגמות, ואנחנו עובדים עם מגמות, כמו שמנו תמיד דואג להזכיר, כדי להבין שהתנודות לא יכולות להיות קיצוניות מהיום למחר. Okay, זה שלפעמים יש מדגם קיצוני, זה לא אומר שהתנודות יכולות להיות קיצוניות. אז חשוב להבין שאנחנו לא רועדים, אבל אנחנו כן מבינים את גודל האחריות.
אוקיי, בואי תסבירי בבקשה למי שלא יודע, מהי מגמה? כלומר, אם אני היום ראש מפלגה, יש לי 12 מנדטים, ואז בסקר שאת עושה בעוד שבוע, את אומרת לי, תשמע, אתה נשחט ל-10 מנדטים או ל-9 מנדטים. את יכולה לקרוא לזה מגמה, אם אני מאבד 3 מנדטים, או שאת יכולה לקרוא לזה שינוי רגעי או שינוי זמני? איך אתם מתאים מגמה?
קודם כל, אל תשכח שאנחנו עושים אלפי תצפיות ביום. תצפיות זה בעצם המרואיינים שאנחנו שואלים. יש לנו באמת אלפי מרואיינים ביום. זאת אומרת, דיברנו מקודם על סקר מצוי שזה 500, יש כאלו שמבקשים יותר, יש 600, יש 1,000, אמרתי, זה תלוי באמת בסגנון החיתוכים שרוצים, אבל בגדול תחשוב שאנחנו עושים כמה סקרים כאלו ביום. זאת אומרת שאנחנו ביממה, אפשר להגיד, זאת אומרת שעוברים תחתנו המון 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 תשובות של מרואיינים. עכשיו יש שיטות סטטיסטיות בעצם גם לראות מגמות. לפעמים יש סקרים שהם קצת קיצוניים, פתאום מפלגה שאנחנו רואים שהיא קבוע עוברת את אחוז החסימה על הגבול, פתאום היא לא עוברת את אחוז החסימה. אתה לא יכול להרוג מפלגה ביום אחד בגלל סקר אחד. כשאתה רואה לאורך סקרים שעשית השבוע, שהיא עוברת את אחוז החסימה. זאת אומרת, יש בסטטיסטיקה אפשרות לראות מגמות, ואז בעצם זה פה נכנסת האחריות. פה זה לא ידיים רועדות, פה אתה מבין שאתה יודע מה אתה עושה. אם יש מגמה שאותה מפלגה לא עוברת את אחוז החסימה, וזה מתחיל להיות משהו קונסיסטנטי, אז אתה מבין שהיא לא עוברת את אחוז החסימה. אבל אתה לא יום אחד מכניס אותה ויום אחד הורג אותה. אין כזה דבר. אתה לא ממליך מישהו ביום אחד, אף אחד לא מומלך פה ביום אחד, ואף אחד לא מת פה ביום אחד.
תכף נדבר קצת על המפה הפוליטית בבחירות 2021. אני יודע שזה טירוף מוחלט, אולי אפילו אחד האירועים היותר מבולגנים מבחינת המפה הפוליטית, אבל לפני כן נשאיר את זה להמשך. אני כן רוצה להתעכב עוד טיפה על השיטות. מה נשתנה בשנים האחרונות? כלומר, איזה אמצעים זה? פאנלים ממוחשבים? בוא נדבר על זה רגע. אס-אמסים, אני רואה שיש סקרים היום באס-אמסים. זה תופס, זה לגיטימי, זה אמין. יש כל מיני שיטות. בוא, תנסי קצת את אלה אנשים, איזה טכנולוגיות התערבו בשנים האחרונות בעולם הסקרים?
תראה, כרגע אס-אמסים בכלל אין על מה לדבר. כשאתה שולח אס-אמס, אתה לא יודע למי שלחת, מה שלחת, איך שלחת. אס-אמס זה כלי שיכול להיות נפלא, לסקרים אחרים, סקרי סביעות רצון, שאתה יודע מי הלקוחות, מי בא, מי יצא, זה גם יש דרך לעשות את זה, זה יכול להיות כלי נהדר, לא לסקרים פוליטיים. מה זאת אומרת? סקרים מייצגים, זה סקר שאתה שואל את כלל האוכלוסייה, הם לא לקוחות של ארגון מסוים, שאתה יודע שהם קיבלו איזשהו, שקיבלת את הטלפונים שלהם, זה ממש מכלל האוכלוסייה, תחשוב שאני פותחת ספר כמו פעם, 144, בסדר, אבל זה ממוחשב, נגיד בטלפון. אני לא יכולה לשלוח לכל אחד אס-אמס, בייחוד בעולם הניידים, בעולם אי אפשר. דבר שני, לגבי הפאנלים, הפאנלים זה דבר משהו מסודר. אנחנו עובדים עם אי-פאנל, שהוא בעצם הפאנל הגדול ביותר בארץ, הוא מונה מעל 100,000 פאנליסטים. אנשים נרשמים, אנשים מלמלים שאלון פרופיל. הסקר הוא אנונימי לחלוטין, אבל כשאתה מפיץ אותו, אתה יודע שהוא עבר איזשהו סינון בפאנל, ואתה יודע לאיזה סוג אוכלוסייה אתה שולח את הסקר, ואז בסופו של דבר, בתוך הסקר מתמלאים לך התאים שאתה רוצה, מה שאמרתי בעצם, אנחנו קוראים לזה משתנה הדגימה, בסדר? זה מגדר, גיל, דתיות, ואז בעצם ככה אתה ממלא את המכסות. אתה לא שולט כל פעם מי יענה, אבל כן יש לך שליטה שאתה יודע מי נמצא בפאנל, בסדר? זאת אומרת, כדי להבין שאנחנו לא, זה הסבר שלי למה אנחנו לא עושים אס-אמסים, אני לא הייתי מבהרתי את עצמי מספיק, כי קצת הסתבכתי בתוך עצמי, אבל זה ההסבר, כשאתה עושה אס-אמס, בעולם של היום, אתה לא יודע למי אתה שולח, אתה חייב לעשות את זה בדרך מוסדרת, אם יש דרך שאנחנו קונים ברשימות בצורה מוסדרת, אז אנחנו יודעים מה אנחנו מתקשרים, איפה אנשים נמצאים במקום הגיאוגרפי, וכנה לגבי הפאנל.
אוקיי, אז את פוסלת בעצם את ה-SMS'ים, כי את אומרת, זה לא מספיק אמין מבחינת, מבחינת התשובה שתקבלו.
סוג סקרים האלו, זה לא אמין בכלל, וממש מבחינתנו אנחנו פוסלים את זה חלוטין.
מה נוגב אומר שהוא מתנגד למילים סקר עומק? אין דבר כזה סקרי עומק?
תראה, מה זה בעצם סקר עומק? אתה יודע, כל אחד אוהב לקרוא לזה כדי להראות כאילו כמה זה נכון הנתונים שהוא, במידה וזה מחמיא לו, כמה זה נכון הנתונים שהוא אסף, עשה את זה בסקר עומק. מה זה סקר עומק? סקר עומק זה מילה, זה בעצם כמו שתגיד, שאלתי שאלות שעושות לי שכל, ויכול להיות שאם אתה רוצה לעשות drill down לאוכלוסיות יהודיות בעין נקרא לזה, אז אתה צריך כן להגדיל את גודל המדגם כדי שיהיה לך מספיק, אני לא רוצה לסבך אותך, אבל שיהיה לך תא מספיק גדול שתוכל לנתח אותו. אז לפעמים מגדילים את המדגם, אנשים אוהבים להגיד שמגדילים את המדגם אז מקטינים את טעות הדגימה, אבל גם את טעות הדגימה יש הרבה תיאוריות ואני גם לזה לא אכניס אותך. סקר עומק שמישהו אומר, בעצם מתכוון, שאלתי הרבה אנשים במדגם שלי, ושאלתי אותם הרבה שאלות. זה בעצם סקר עומק.
עכשיו, לסקרי עומק כמובן מצטרפים לפעמים גם קבוצות, נכון? קבוצות מיקוד.
תראה, זה שני מחקרים שונים לחלוטין. סקר, קבוצות מיקוד, זה מחקר שנקרא איכותני. מחקר איכותני, הוא לא יכול לבוא ולהגיד, תראה, זה מה שהאוכלוסייה חושבת. מחקר איכותני בא ונותן לך הצצה, זה כמו שאתה רוצה לבדוק מה יש לאנשים במקרר, מה יש לאנשים בבית, אז המחקר האיכותני בעצם נותן לך כמו זום אין לאנשים, מה התחושות בטן שלהם, מה הם חושבים, לשמוע אותם, תאר לך, אתה עכשיו מתמודד בבחירות, ואתה יכול לשמוע שיחת חולין של אנשים ברחוב, ואתה יכול לשמוע מחשבות של אנשים מסוימים, את התחושות בטן שלהם, זה בעצם קבוצות מיקוד, אתה אומר איזה אוכלוסייה הייתי רוצה לדעת, ככה להרגיש אותם מבפנים, לשמוע אותם, לא רק לראות אותם כמשהו כמותי באחוזים, לא רק 20% חושבים שאני מועמד מתאים לראשות הממשלה, אלא למה? יש, זה לא רק עניין של תשובות פתוחות, זה להרגיש אותם, זה להרגיש אותם מבפנים. מתוך הקבוצות האלו, אנחנו בונים בהרבה מאוד מקרים סקרים כמותיים. זה נקרא, אני קוראת לו, זה מחקר מוצלח בעיניי, זה לא נקרא סקר עומק, זה בעיניי מחקר מוצלח, זה מחקר נכון. אתה שומע תחושות בטן, ומפה אתה בודק אם התחושות האלו נכונות לגבי כלל הציבור.
מה הסיפור הזה של שקרים בסקרים? לא מן הכיוון שלכם, אלא פתאום אנשים שעונים לסקר, אבל משקרים לגמרי לגבי כוונת ההצבעה שלהם, או היה את זה ב-2000, מתי זה היה? לפני כמה שנים כאשר, גם במדגמים, נדמה לי ב-2019, כן. אנשים שמו משהו אחר לגמרי במדגם כדי להטות אתכם, במקרה הזה זה בשביל ערוץ 12, אבל אנשים משקרים יותר ויותר, מה הקטע? מה הסיפור?
קודם כל יכול להיות שיפתחו לזה ענף באולימפיאדה, זה באמת נהיה ספורט לאומי, קצת מוזר, לא יודעת למה, בעצם אני רואה את הכלי שהוא נקרא הסקר, ככלי שמשרת את הציבור, כלי לקבלת החלטות מדהים, אני לא מבינה למה לפגוע בו בכלל, זאת אומרת, קחו בחינם, מה שנקרא, קח עצה בחינם, קחו כלי לקבלת החלטות בחינם, למה לעבוד עליו? זה אני לא אצליח להבין את הספורט הזה, כאילו בוא נראה להם ונדפוק אותם, וזה לדפוק את עצמכם, מגישים לכם פה משהו ככה, הצצה למשהו שלא הייתה לכם הזדמנות לראות, וואלה יש אנשים שחושבים אחרת ממני. אז אני לא מבינה את זה, כמובן שבסקרים רגילים הרבה יותר קל לנו לראות שקרים, כי אנשים מאוד קשה להם לשקר קונסיסטנטי, אתה רואה ישר שקרנים, יש לנו בדיקות לוגיות, הן לא כאלו מסובכות גם, אתה ישר רואה מי משקר, ברור שביום הבחירות עצמו, זה נעשה יותר קשה, צריך שיטות קצת יותר מתוחכמות לפיצוח השקרים, זה מצחיק שהסטטיסטיקה, המדע אני קוראת לזה, צריכה להתמודד עם שקרים, בסדר? זה כמו שתבוא לבדיקה דם, תגיד לו, אני צמתי, איך עבדתי עליהם, אבל לא באמת צמתי, אז יצא לך שיש לך סוכר גבוה, מה זה נתן לך? אתה מבין? אני רואה את זה ככה, אז בעצם במדגם עצמו יותר קשה, צריך להפעיל שיטות שונות, באמת יותר קשה לגלות את השקרים, אנחנו לא יודעים מה תוצאות המדגם, באמת עד כמה דקות, דקות בודדות לפני הפרסום, אנחנו לא יודעים, אנחנו רק מתמודדים עם השקרים, ואם לא היה שקרים, אגב קוריוז, היינו יכולים מהמדגם פשוט להוציא פתק וללכת עם זה לאולפן כמו שזה. לגבי הסקרים, אז אמרתי, זה הרבה יותר קל לראות, כי אנשים קשה להם לשקר באופן קונסיסטנטי, ואנחנו יכולים לעשות השוואות. זהו, אז עם זה אנחנו צריכים להתמודד, לצערנו.
יש בהתנהלות של הפוליטיקאים בשנים האחרונות גם משהו שמדרבן אנשים לשקר? זה בא משם, או שפשוט בקבוצות וואטסאפ היום אנשים מחליטים שבסקר הבא הם לא יגידו אמת? איך מתקבלת החלטה כזו? לענות לסוקר ולתת לו מידע שגוי.
אני רוצה להאמין שזה לא בא מהפוליטיקאים. תקרא לי תמימה, תקרא לי, אני מעדיפה לא לחשוב ככה, בוא נגיד. זה גם לא יעזור לי לחשוב ככה. כל קבוצה והאינטרס שלה, כל אחד חושב שאם הוא לא המוביל, זאת אומרת מבחינת האוכלוסייה, אם הוא לא משתייך לקבוצה החזקה ביותר, אז זה בטח טעות של הסוקר, ואין שום בעיה בה, במפלגה, אני קוראת לזה הקבוצה, כי אם הוא לא משתייך למפלגה הטובה ביותר, אז זה לא יכול להיות, אני שייך להכי חזק. אז יש להם אינטרס לשקר, כי יש להם אינטרס, יש להם כנראה איזה כעס פנימי, אני צודק, אתם טועים. אני רוצה לחשוב שזה לא מגיע מהפוליטיקאים.
בואי נעזור רגע לטעויות. נדמה לי ש-2015 אצלנו, אבל 2016 בארצות הברית, הוכיחו לסוקרים שהם לא שולטים בהכל. למה אני אומר 2015? אז בוז'י הרצוג בנקודות מסוימות בזמן, הוא היה ראש ממשלה, ונתניהו היה עם 19 מנדטים. בארצות הברית שנה אחר כך באו הנתונים שפשוט לא זיהו את הזרמים התת-קרקעיים שהובילו את דונלד טראמפ לבית הלבן. ונדמה לי שהסוקרים אחר כך, אחרי 2016, אולי הם למדו קצת לקחים, וחשבו שזה ישתנה ב-2020, זה לא בהכרח זה ישתנה. איך זה קורה שמפספסים דברים כאלה, כמו התנועה של טראמפ, כמו היפוך המגמה לגמרי אצל נתניהו והרצוג ב-2015 אצלנו, איך טעויות כאלה קורות?
לחשוב שאנשים הם אנשים לא חושבים, או אנשים, או שהמציאות היא סטטית, זו קודם כל הנחה שגויה ביסוד שלה. אני לא מדברת עכשיו על הבחירות בארצות הברית עם טראמפ, אני כן רוצה להתמקד פה מה שקורה אצלנו, כי להם יש את הבעיות שלהם, ולנו יש מספיק בעיות משלנו. לחשוב שהציבור לא משנה דעתו, בעקבות קמפיינים, זה טעות שהיא שגויה בעצם היותה, כי מה שקרה לנו ב-2015 זה שבעצם המחנה הציוני לא זז, הוא לא זז במנדטים שלו. מה שקרה, המעבר היה גם הגיוני וגם פשוט בין בנט לבנימין נתניהו. זה מה שקרה שם, זה הכל. זה היה השינוי הדרמטי וזה מה שבעצם הוביל את הליכוד להיות המפלגה המובילה. זה השינוי. המחנה הציוני בראשות בוז'י הרצוג לא זז.
אבל עדיין, אתם, היו נקודות שבהן נתניהו נראה כאילו סביב ה-20, 19 מנדטים, כאילו יותר גבוה מזה לא יהיה, ואז הוא קפץ ל-30, מה, 11 מנדטים?
הוא היה על ה-22 מנדטים, 23 מנדטים, לפי מה שאני זוכרת, אצלנו בסקרים הוא לא ירד משם, לפחות לא, בטח לא לקראת הסוף. תראה, אנחנו נחזור לזה עוד מעט ונדבר שאנחנו לא מנבאים, אוקיי? אנחנו, כמו שאמרתי בהתחלה וכמו שאני אומרת לאורך הזמן, אנחנו כל הזמן משקפים מצב, והמצב הזה הוא גם מראה מגמות. תדמיין לך גרף, עכשיו אנחנו בתקופת הקורונה, אנחנו מאוד אוהבים גרפים, אז כל מצב מבחינתי זה תאריך ונקודה על הגרף. בעצם כשיש לך הרבה תאריכים והרבה נקודות, אתה יכול לסרטט לך את הגרף. זה מה שאנחנו עושים בסקרים. אנחנו נותנים תמונת מצב היום, מחר, מחרתיים, ואז אתה מסרטט את המגמה על הגרף. אוקיי? עוד פעם, מה שקרה ב-2015, בנימין נתניהו עמד על 22-23 מנדטים, והוא בדיוק לקח את המנדטים של ימינה. זה מאוד פשוט, וגם הקמפיין שלו הלך לשם. זה דבר שהוא מאוד פשוט, לא צריך להיות חכם גדול כדי להבין, להגיד הסקרים טעו, הסקרים לא טעו, הסקרים לא יכולים לנבא קמפיינים. אנחנו יכולים לפרסם סקר, 72 שעות, סקר אחרון, 72 שעות לפני. אם אני רואה היום לפני, אני תמיד בודקת את עצמי, ותמיד עושה סקרים, אני רואה היום לפני שינוי, מה אני אעשה? אני לא יכולה לשנות את החוקים, אני לא יכולה פתאום לפרסם סקרים, זה המצב.
בוא נדבר קצת על, על, על נבואה. בסדר, אמרת שאתם לא נביאים, ובכל זאת, אני לא רואה יותר מדי סקרים שמתפרסמים בפני הציבור, שנותנים תמונה יותר רחבה, גם שלמשל, הציבור לא יודע, כמעט אף פעם, בבחירות, מה הנושאים שמעניינים את הציבור, זה נשמע רק לפוליטיקאים, למה? למה אי אפשר לדעת, למשל, מה חושב הציבור על, על אופיו של אדם? מה הוא חושב על נתניהו, על גנץ?
אני אענה לך.
נגטיב, פוזיטיב, למה כל המידע הזה נסתר מעין הציבור?
אז אני, זה כמה שאלות שאלת, אני אתחיל מהסוף. תראה, אנחנו עושים מה שאומרים, מה שרוצים לבדוק, בסדר? מישהו בא ורוצה לבדוק משהו, זה יכול להיות מפלגה, זה יכול להיות גוף תקשורתי. אם גוף תקשורתי, המפלגות לרוב לא מפרסמות את הנתונים הפנימיים, אז אם גוף תקשורתי יש לו עניין לבדוק, למשל, כמו שבודקים התאמה לרשות ממשלה, למשל, כמו שבודקים האם הסגר, אתה תומך בסגר או מתנגד לסגר, יש עניין לתקשורת לבדוק משהו, ואנחנו בודקים את מה ששואלים אותנו. ברור שאנחנו מנסחים את זה באופן שלא יתה את, את המרואיינים, זאת אומרת, זה תמיד חייב להיות באופן אובייקטיבי מנוסף, אבל אנחנו בודקים מה שמבקשים מאיתנו. אין לנו אג'נדה, אנחנו מכון מחקר, אנחנו חוקרים, אנחנו לא באים עם אג'נדה, לי זה לא משנה מי מבקש ממני, זה יכול להיות כל אחד על כל, אני מדברת כרגע על פוליטיקה, אני לא מדברת על מסחרי גם, בסדר? כרגע מעניין אותנו פוליטיקה, זה יכול להיות כל אחד על כל המפה הפוליטית, לא משנה מאיפה הוא בא, לנו ממש לא משנה, לנו חשוב לתת את העבודה בצורה מקצועית, ולתת לבן אדם את התשובות על השאלות שהוא רוצה לשאול, וכמובן לא תמיד הם לשביעות רצונו של השואל, אבל זה המציאות, זה מה לעשות, אתה רוצה לשמוע את האמת, תבוא לפה, אתה לא רוצה לשמוע את האמת, לא אצלנו מה שנקרא.
זה תירוץ נחמד, אבל לא כדאי לתת שירות לציבור, אולי, שוב אני מפיל את זה עלייך עכשיו, כי את מדברת איתי בפודקאסט, אבל אולי כל מכוני המחקר שיעשו יד אחת, יגידו חבר'ה, אוקיי, כל אחד נותן את חלקו, ובואו נציג בפני הציבור הישראלי תמונת מצב אמיתית, לא מנדטים, נושאים.
תראה, מה שמעניין אותך, אני לא יודעת אם מעניין אחרים, זה הקטע בסקרים, שזה דעות שונות. האג'נדה היחידה שלי כמכון מחקר, זה שאני לא יכולה להיות עם אג'נדה. זהו. אני לא יכולה, אני לא אעשה כזה דבר לעולם. אני אציג באופן אובייקטיבי את מה שיבקשו ממני.
אני מבקש מכם, הסוקרים, להגיד פעם אחת בכל מערכת בחירות, הנה, ציבור ישראלי יקר, בואו תראו איך אתם נראים, בואו תראו מה מעניין אתכם. בואו תדעו למה פוליטיקאים מדברים איתכם פתאום, רק על איראן, או רק על חיסונים, או רק על לא יודע מה, או על כלכלה, או whatever. בואו תראו למה זה. כי רוב הציבור הישראלי לא יודע מה הוא חושב, מה חושב חברו בקריית שמונה, או אחיו בדימונה. זה, אנשים לא יודעים את זה. אבל לכם יש את הכלי לעשות מחקר רציני. אחד, לא יותר מדי, של כל מכוני המחקר. ולהגיד, הנה, שאלנו 20 שאלות הנוגעות לחברה הישראלית, מה מעניין את הישראלי, מה חשוב לו, שתבינו איפה עומדים בנושאי שחיתות, איפה עומדים בנושאי, אני אספר לך סיפור קטן, ב-2003 נדמה לי, זה היה אולי יותר מאוחר, היה לי ויכוח גדול עם אייל הרד או ליאור חורב, אני לא זוכר, מישהו מפורום החווה של אריאל שרון, ואז אריאל שרון כבר היה בחקירות, ואני זוכר שאני הייתי פרשן פוליטי צעיר, כתב צעיר, כתב פוליטיקה, והייתי כותב המון על השחיתות, וזה בטח מעניין את הציבור, ושחיתות, ואיך אפשר לבחור מושחתים, ובלה בלה בלה, ואז אחד מהם, נדמה לי אייל, רד, תפס אותי ואמר לי, בוא, אני רוצה שנייה רגע ילד, שב שנייה פה, שתי מים, תרגיע, ובוא תראה מה חושב הציבור הישראלי באמת על הנושא שאתה כל כך בהיפרוונטילציה לגביו, והוא ראה לי במספרים, שהנושא של השחיתות הוא במקום 7 בערך, אוקיי? מקום 7, ברשימת הנושאים שמעניינים מחינוך, ביטחון, כלכלה, חברה, whatever, דת ומדינה, השחיתות שכולנו חשבנו שאם ראש ממשל נחקר זה סוף העולם, אז הנה, זה במקום 7 בתחתית הרשימה. אלה נושא, אלה, אבל את זה לא רואים כולם, רואים את זה במחקרים, רואים את זה הפוליטיקאים שמזמינים את הסקרים, הציבור לא יודע את זה.
גם אם אני אבוא ועשה את מה שאתה אומר, תמיד יהיה מי שיפגע. עכשיו ברגע, כי כן מה לעשות, מישהו למעלה ומישהו למטה, יש מישהו שהעדה כלפיו היא מאוד גבוהה, ויש מי שהעדה כלפיו היא מאוד נמוכה. אם הקמפיין שלי הוא בעד X, ואני אומרת, תשמע, X לא מעניין, אני הורס לו את הקמפיין. אני לא, אז מה את עושה? את מכון מחקר, אבל באתי לטוב. עטילה, מה שאתה אומר זה בשבילי לעשות חיבוק דוב. אני לא יכולה לעשות כזה דבר. אני יכולה לתת, לתת תשובות לשאלות ששואלים אותי. כי ברגע שאני אחליט מה השאלות, אז אוטומטית אני אפגע במישהו. ואם אני מחליטה על השאלות ופגעתי במישהו כתוצאה מההחלטה שלי, אני כבר לא אובייקטיבית. וזה מורס בעצם את כל מה שבנינו לאורך כל השנים, את האובייקטיביות ואת הנאמנות למקצוע שאנחנו שמים לעצמנו, תמיד בראש סולם, סדר כל עדיפות או, 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 או ערכים או מה שנקרא לזה. זה הדבר הכי חשוב שעומד לנגד עינינו.
זו תשובה שאני מקבל אותה מתוך מימוס כרגע, כי אפשר להתווכח עוד שעתיים, לא, באמת, אני חושב שזה לא קשור לשום דבר, אם כדי שתיצאו אתם הניטרלים לצורך הדיון, אז כל מכוני המחקר יכולים לשתף פעולה במדגם הזה, או לבקש שיתוף פעולה עם נציגים מכל כלי התקשורת, ואז כלי התקשורת ירכיבו את השאלונים, לא משנה, יש דרך לפתור את זה, בואי נתקדם הלאה.
אז אתה יודע מה? תרים את הכפפה, תבוא אתה, תגיד את השאלות שאתה רוצה, תיזום עם כלי התקשורת, ואני מבטיחה לך לנסח את כל השאלות שאתה רוצה לשאול, בצורה הכי אובייקטיבית שיכולה להיות.
רשמתי לפני את ההצעה המפתה הזו. בואי נדבר רגע על בחירות 2021, אנחנו אחרי 3 מערכות בחירות מטורפות בפני עצמן, ועכשיו הרביעית, תגידי מה אתם רואים שאנחנו לא רואים.
קודם כל, את המגמות, אתה לא רואה את זה. אנחנו רואים את זה, אמרתי לך, ברמה היומית כמה פעמים. אנחנו נחשפים להרבה תנודות, כמו שאמרתי, מגמות, אנחנו רואים מתי מפלגה עומדת להתרסק, אנחנו רואים איזה מפלגה עומדת לנסוק. עוד פעם, לפי מגמות, לא לפי תחזית. אנחנו רואים חיבורים אפשריים שאתם לא תמיד רואים בתקשורת. וזהו, אנחנו רואים טעויות גדולות, פספוסים גדולים.
אבל מה אתם רואים כרגע במפה הפוליטית הנוכחית? תלכי כמה רחוק שאת יכולה. כלומר, מה את רואה לגבי, למשל, העובדה שיש קריס-קרוס אידיאולוגי מטורף, שמאלנים אצל בנט או אצל גדעון סער, הריסוק של גנץ, איך את מסבירה את זה? שמה שאמור להיות המחנה הליברלי במדינת ישראל, הוא נמצא דווקא אצל שמרנים, כי יש להם את הפנטזיה הזאת שרק לא ביבי. זה באמת קשור לזה?
תראה, יש קבוצה מסוימת, שזה לא סוד, שרוצה להחליף את השלטון. אותה קבוצה מוכנה לוותר על האידיאולוגיה הרגילה, מה שאתה קורא לזה, ימין-שמאל, למרות שיש פה המון המון גבולות שהתשתשו. אותה קבוצה מוכנה לשים בצד, לא לוותר, לשים בצד את האידיאולוגיה, בשביל המטרה שלהם שהיא החלפת השלטון. בגלל זה אתה רואה את כל המשמש המוזר הזה, שימין נמצא בשמאל, שמאל נמצא בימין, דברים לא ברורים. אנשים מחפשים את הבית שלהם. זו הסיבה העיקרית. אבל עדיין, גם כשאתה עושה drill down, כרגע אין דברים ממש מוזרים שקורים. זאת אומרת, לדעתי הדברים כן די מתחילים להתכנס. מה שגם, אני מניחה שככל שנתקרב ליום סגירת הרשימות, אנשים יותר ויותר ימצאו את המקום הטבעי להם. זאת אומרת, בהתחלה אנשים קצת התבלבלו, לא ידעו לאן הם הולכים, אני מניחה שככל שיסגרו הרשימות, אנשים יותר ימצאו בית.
המסר שרק לא ביבי עדיין רלוונטי, עדיין תופס?
תראה, אני יודעת שאנשים לא רוצים לשמוע מה לא, הם רוצים לשמוע מה כן. זאת אומרת, יש אנשים שהם ברור שהם אנטי השלטון, אוקיי? זה ברור. אבל הם הבינו שהם אנטי השלטון. הם הבינו את זה, הם יודעים את זה, תפסיק להגיד לי את זה, אוקיי, הבנתי, ברור שאני מצביעה לך כי זה האג'נדה שלך, אבל בוא תגיד לי עכשיו מה כן. לא רק מה לא, מה כן. זה משהו שאנשים מאוד מחפשים אותו.
נתניהו הוא דמות מאוד מרתקת במובנים מסוימים, כי הוא הצליח לעבור מנגטיב לפוזיטיב, נכון בתהליך ארוך, אבל הוא הצליח לעבור מהרבה מאוד טינה כלפיו, להרבה מאוד כבוד כלפיו, גם במחנה שלא מצביע לו. האם זו תופעה שניתן לראות אותה הרבה בפוליטיקה, כלומר, אדם שהוא היה במקום טוב, אחרי זה התרסק, הוא יכול להשתקם, כלומר, הציבור הישראלי הוא כזה שמוכן לתת צ'אנסים נוספים?
אני חושבת שהכל תלוי בקמפיין. אני חושבת שהכל אפשרי לכולם. באמת אני מאמינה בזה. הכל אפשרי לכולם. אתה רואה את התנודתיות במסרים, גם על כל... תראה, לי מאוד חשוב, זה נשמע הוא קצת אולי מעצבן וקבוע שאני חוזרת עליו, באמת בגלל שאנחנו עובדים עם כל סוגי המפלגות, וגם בתקשורת, באמת חשוב לי לא לדבר על אף מפלגה מסוימת, כי אני באמת לא רוצה לא להדיר ולא לפגוע, אבל אני כן רואה שיש מסרים שעובדים ורואים את זה, יש דברים שעוברים ויורדים ויש עליות וירידות, וכמו שאמרתי מקודם, אנשים הם אנשים חושבים, אנשים הם אנשים מחשבה דינמית שמשתנה, וכן, אני חושבת שכל אחד שנמצא גם למעלה וגם למטה, עם מסרים שונים, יכול למצוא את עצמו מסתובב בגלגל, בוא נקרא לזה ככה.
בואי נדבר מילה אחת על שתי אוכלוסיות מרתקות, אני לא בטוח ש... הישראלים באופן כללי, רוב הישראלים חשופים לאוכלוסיות האלה, החרדים והערבים. נתניהו יצא, לא רק נתניהו, גם בנט וגם סער ועוד כל מיני פוליטיקאים יצאו אל קבוצת האוכלוסייה הזו, בתקווה אולי להביא משם מנדטים. עזבי רגע את נתניהו, אני מדבר כרגע על הציבור הערבי במדינת ישראל. מה הוא רוצה?
נראה לי שבעיקר בחברה הערבית, יש אי ודאות, יש ירידה בכוונות הצבעה, יש ירידה משמעותית של כ-20%. גם הם מחפשים את הבית שלהם, אוקיי? גם הם מחפשים, הם גם רוצים פתרונות, וכרגע האוכלוסייה כנראה נמצאת באיזושהי בלבול, ומה שאנחנו רואים היום בעיקר 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 נובע מאחוזי הצבעה, הכוונות הצבעה, הנמוכות בחברה הערבית.
אבל מה הם מחפשים? עדי גבע, מה הם מחפשים לעצמם, כלומר, מה הם רוצים שהמנהיגות שלהם תעשה? כי הרי יש המון ביקורת על המנהיגות של המשותפת, שבמשך שנים נתקעו עם הנרטיבים של עזה, עזה, עזה וזה. האם הציבור הערבי רוצה שינוי? האם הוא מחפש להיות יותר ישראלי? האם הוא רוצה להיות יותר חלק מהחברה הישראלית?
יש פה דקויות שאני לא אוכל להיכנס אליהן, אני כבר אומרת לך את זה, כי אני לא פרשנית פוליטית, ואני רוצה, והקו הזה בין הניתוחים שלי לבין פרשן פוליטי הוא מאוד עדין, וצריך להיזהר לא לחצות אותו, אבל אני כן יכולה להגיד לך שהם רוצים, וזה obvious, אבל הם באמת רוצים שידאגו להם. הם כן, ברור שהם רוצים, הם חלק, והם רוצים שידאגו להם. הם חלק שרוצה להיות מעורב, חלק שרוצה להיות מורגש, וחלק שרוצה שבאמת ידאגו לו, ולא יתפסו אותו כאיזה קלף.
העניין של קורונה למשל, איך זה שינה את היחס של החברה הערבית כלפי מדינת ישראל, ואותה שאלה אגב נכונה גם לגבי החרדים?
אחד הדברים הבוערים על סדר היום, זה לאחות את הקרע בעם, לאחד את העם. זאת אומרת, הציבור מרגיש שיש שסע מאוד 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 גדול, וזה אחד הדברים הבוערים, זה אפילו היום עולה על סדר היום ברמה שאנשים דואגים לזה יותר ממה שהם דואגים לביטחון המדינה, ברמה כזאת.
עד כמה פוליטיקאים מכורים לסקרים?
תשמע, מה זה מכורים? זה בגלל המציאות המשוגעת הזאת שהכל משתנה כל הזמן, אז הם צריכים לקבל כל הזמן החלטות, כל הזמן, וכל החלטה שמקבלים בזמן אמת, היא יכולה לשנות את המציאות בשבילם. כל הזמן הם צריכים להיות עם היד על הדופק, כדי להבין איפה הם נמצאים, איך המסר הזה משפיע, זה עובד, זה לא עובד, וקדימה להתקדם. זה הדרך שלהם לדבר עם הציבור. אני בטוחה שאם אתה תשאל את החברים שלך, אם אני מתאים להיות, לא יודעת מה, ראש העיר או לא יודעת מה, בטח עטילה נתמוך בך, אוקיי, ופתאום אתה תלך לכלל הציבור, אני לא יודעת, לא שאני מזלזל בך חלילה, אבל אני לא יודעת איפה אתה עומד בכלל הציבור ביחס לחברים. אז אותו דבר לגבי פוליטיקאים, אם הם כל הזמן ישאלו אנשים בסביבה שלהם, אז כנראה שרוב הסביבה תחשוב כמוהם, גם יש להם איזשהו סנטימט כבר, ואז שאתה רוצה להיות אובייקטיבי אתה פונה לסקר. אז אתה צריך כל הזמן לקבל החלטות בזמן אמת והחלטות מהירות. ולכן זה לא מחורים, זה חכמים. מי שעושה מחקר הוא חכם, הוא מבין את הכוח שלו. ידע זה לא כוח, ידע זה פוטנציאל לכוח.
האם הסקרים הפכו לחלק אינטגרלי כבר מקבלת החלטות גם בסקטורים אחרים, שהם לא פוליטיים?
ברור, ברור, איזו שאלה. בכל הסקטורים מקבלים החלטות. קמפיין עובד, קמפיין לא עובד. רוצים לבדוק פרזנטור, בודקים בסקר. רוצים לבדוק מותג לוגו, אתה יכול לבדוק בסקר. כל דבר שעולה על דעתך, אתה יכול לבדוק בסקר, ובטח ובטח שמשתמשים, סביעות רצון, בן אדם מקבל טיפול מסוים, רוצים לבדוק איך היה לו, זה הדרך לשמוע, זה הדרך לשמוע את הלקוחות שלך, גם אנשים לא, אין פחד בסקר, גם לא אמור להיות פחד, כי זה משהו אובייקטיבי, זה משהו אנונימי, לא יודעים מי אתה, זה, היה לך עכשיו שירות לא טוב, התעצבנת, יש לך איפה לפרוק את זה, היה לך שירות מצוין, רצית לפרגן, יש לך איפה להגיד את זה, זאת אומרת, זה הדרך שלנו להשמיע את עצמנו ולהשפיע. אתה יודע, לפעמים אתה עושה סקר לבנק מסוים, והסניף מקבל בעקבות הסקרים שאתה עושה לאורך השנה, פתאום את הסניף המצטיין. כן, יש אנשים שמקודמים ב, 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 בעבודה שלהם בעקבות הסקרים, אתה יודע מה זה בשביל סניף בסוף שנה לקבל הסניף המצטיין? המנהל הסניף יכול להיות מקודם בזכות הדברים האלו. יש השפעה לא נורמלית על הכלי הזה, של הכלי הזה שנקרא סקרים, ובצדק. זה כלי למקבלי החלטות, בכל תחום שהוא.
אורייט, עדי גבע, נסתפק בדברים האלה. אני מקווה שלמדנו משהו, אולי קצת יותר, לגבי העולם המורכב הזה ששמו סקרים. לא פשוט להתמודד בוודאי עם מגמות כאשר אנשים בוחרים לשקר, אבל בעיה של כולנו אני חושב, לא רק של הסוקרים. בכל מקרה, תודה רבה על זמנך.
בשמחה, היה לי כיף.
אז זהו זה, אתם יכולים לרדת בינתיים מן הבריקדה. אם עד הפרק הבא לא בא לכם להתאפק, אתם מוזמנים להאזין לפרקים הקודמים. והכי חשוב, שלחו לי הערות או רעיונות, בכיף גדול. אפשר להשיג אותי בטוויטר, בפייסבוק וגם באימייל toplerstrudel@gmail.com. ועוד דבר, אם לא קשה לכם, שתפו בלי בושה. להירשמו כדי לקבל התראות על כל פרק חדש שעולה לאוויר.